אנחנו עכשיו חוזרים להמשך הפרקים הראשונים של המהר"ל, אז למדנו את הפרקים הראשונים, אנחנו עוברים לפרק ט"ז, 16, כלומר פרק ט"ז, הוא ממשיך להתמודד עם הפילוסופים, שההתמודדות היא מאוד מאוד עקבית במהר"ל, שהפילוסופים, בעצם כל המהר"ל אנחנו רואים אותו כפירוט מאוד מאוד גדול של ההקדמה לתפארת ישראל, שבהקדמה לתפארת ישראל אומר המהר"ל שהדבר הכי הכי מרכזי ביחס לתורה זה הברכה בתורה התחילה, שהמשמעות של הברכה בתורה התחילה זה התודעה הזאת והמבט הזה שהתורה עניינה, שכל העניין של התורה זה התפשטות האור האלוקי, ושהתורה יש לה מקור אלוקי, וזה מה שהסביר לנו המהר"ל, גם בפרק למד ב', כמו שהסברנו, המהר"ל הסביר את הדבר הזה, אבל בפרקים הראשונים, המהר"ל נלחם ועמד בתוקף על הכיוון הזה, גם בשיטה שלו לגבי טעמי מצוות, גם אחרי כן בפרקים, על היחס בין מהו הדבר, על החשיבות של לימוד תורה, למה יש חשיבות ללמוד את כל דבר ודבר מדברי תורה, הרבה יותר ממה שיש חשיבות מלהשכיל בגורבי השמיים, או במדעים, או בדברים מאוד מאוד מופשטים, כן, ואיך הדבר הזה, ואיך התורה היא גואלת גם את המציאות של העולם הזה, גם את המציאות הגשמית, ולא רק את השכל, כן, המהר"ל מאוד מאוד יוצא נגד השכל האנושי. וגם בפרק הזה הוא בעצם ממשיך עם העניין הזה, הוא אומר שבפרק הזה אני רוצה ללמד להתבונן ולטעון שעם כל מה שהפילוסופים, הנחות היסוד שלהם מתחילות מהשכל, מתוך מבט שכלי, אני חושב שהם יכולים להגיע למסקנה שהשכל יש לו מגבלה. ושחייב להיות שכל אלוקי, וחייב להיות תורה שהיא באה מהשמיים, חייב להיות שיהיה איזושהי יערה שהיא באה מבחוץ, והשכל בעצמו, אם הוא מתבונן בעצם במבט קר ואמיתי, הוא צריך להגיע להכרה הזאת שהוא מוגבל, ושהוא לא יכול, ושחייב להיות שיהיה תורה מן השמיים. המהר"ל לא נכנס לדבר הזה, אם יש תורה מן השמיים, מי אמר שהתורה מן השמיים נמצאת בעם ישראל, אולי יש תורה מן השמיים אצל מישהו אחר, זה יכול להיות שהדבר הזה הוא הדבר הכי הכי פשוט שבעולם. שאם יש תורה מן השמיים, העם היחיד שבאמת יש לו מסורת מפורטת וארוכה ומשמעותית של תורה שניתן מן השמיים ועם ישראל. אבל תמיד הטענה כנגד העניין הזה של תורה מן השמיים, הרבה 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 באמת מתקיפים את האמונה שלנו לא כל כך בנוכחות האלוקית. זה שיש אלוה, זה שיש מישהו שבאמת הוא הסיבה הראשונה לכל ההוויה כולה, זה מה שאמר על יסביר, זה דבר שהרבה אנשים יכולים לקבל את הדבר הזה. אבל האמונה שאותה סיבה ראשונה, ממנה גם יהיה את ההערה ואת התורה, שהיא תיתן הערה אלוקית, שמכוחה אנחנו יכולים להדריך את החיים שלנו, זה עיקר מה שמתקיפים את האמונה שלנו. ובפרק הזה המהר"ל רוצה לתת, הוא אומר, אני אתן לך שלושה מופתים, הביטוי מופת הכוונה, הוכחות שכליות, כן, הוכחות שכליות זה הוכחות שכליות מהר"ליות כאלה, כן, הוכחות שכליות שגם השכל עצמו הוא צריך להגיע להכרה הזאת, שהעולם חייב שיהיה בו תורה מן השמיים, חייב שיהיה בו הוראה אלוקית, אובייקטיבית, שבאה מעבר לשכל האנושי. איך שאני מבין, שהסיבה לזה שהפילוסופים לא מגיעים להכרה הזאת, היא לא נובעת מהשכל שלהם, אלא זה נובע מהדמיונות שלהם, מהמידות המקולקלות שלהם, מזה שקשה להם לבטל את ה... לבטל את עצמם, כלומר, זה בעיקר נובע מגאווה, מזה שזה, וזה לא נובע מההיגיון, כן, זה מה שהוא מתחיל. אנשים חקרי לב, כן, אנשים שהם הולכים אחרי הלב שלהם, הולכים אחר שכלה מעצמם, והם הנקראים פילוסופים, רוצים להתחכם על המציאות, ובסדר שלו, עד שידמו שעמדו על האמת. פה נקודת הנפילה שלהם, שהם, יש להם דמיונות, שהם כבר יודעים להגיד את כל האמת. והנה סחלו רחקו, לא ידעו ולא נבינו, וחשכה התהלכו. שאם היו נותנים לב לדעת, היו נותנים הודעה לשורש ויסוד תורה מן השמיים. והיו יוצאים מאפלתם ומחשקתם. פה אני חושב, יש פה איזושהי נקודה, אני חושב, כנראה שהמהר"ל סובר, שהאמונה בתורה מן השמיים היא לא גואלת רק את עם ישראל, אלא היא גואלת את כל האנושות כולה. איך היא גואלת כל האנושות כולה? קודם כל, כי כשאנחנו רואים שיש יסוד של תורה מן השמיים, זה אומר שיש גם תורה לבני נוח. אז גם לבני נוח, בסופו של דבר יש תורה מן השמיים. נכון שלבני נוח יש רק שבע מצוות בני נוח, אבל זה גואל את העולם.
מה?
אני אומר, כי הוא אומר... מה? מה אתה אומר?
איך זה שהתורה מהשמיים זה קשור לזה שהיא
מיועדת
גם לבני נוח?
לא, אני בא להסביר את המשפט הזה שהוא אומר שגם הפילוסופים היו יוצאים מאפלתם ומחשקתם. אני מבין שהפילוסופים זה גויים. כן? הוא לא אומר מי זה הפילוסופים, אולי אתה תסביר שהכוונה דווקא פילוסופים עם ישראל, אני חושב שהכוונה הפילוסופים, הכוונה הפילוסופים היוונים, הגויים. והוא אומר שגם להם זה ישועה מאוד גדולה, אם הם היו מאמינים שתורה מן השמיים. אז אני, על זה אני נותן שני הסברים. הסבר אחד, למה זה היו יוצאים מהחושך שלהם? כי זה מאוד מאוד משמעותי אם אתה מאמין שיש תורה מן השמיים גם לגויים או לא. אם השבע נתנו לנוח, זה תורה מן השמיים שניתן לגויים. כן, ניתן לאדם הראשון, ואחר ניתן לבני נוח, וזה היה מוציא אותה מאפלה לאורה. והדבר השני, זה שהיכולת שלהם לקלוט את האור של התורה שנמצא בישראל, הוא תלוי בזה שהם מאמינים שיש אור של תורה בישראל. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שבסופו של דבר, כל ההתרוממות של האנושות תלוי בדבר הזה שכי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אבל זה תלוי בזה שהגויים יאמינו שיש דבר השם, שיש תורה, כן? אז לכן הם היו יוצאים מהחשכה לאפלה, כלומר, היכולת שלהם להתבונן על עם ישראל ולקבל את האור מעם ישראל, זה תלוי בזה שהם יכירו בדבר הזה שיש תורה מן השמיים. ושהתורה מן השמיים היא ניתנה בצורה שלמה לעם ישראל, כן, לכן זה היה מוציא אותה מאפלה. כי עיקר זה שהוא תורה מן השמיים, כאשר אדם הפשיט בגדים מצויים, הרעות והתאר רעיונו, זה מה שאני אמרתי, שהמהר"ל אומר שמה שהם לא מודים בתורה מן השמיים, זה נובע מבגדים צועים, מדמיונות, כלומר, מזה שיש להם נגיעות. אז הוא לא מסביר מה סוג הבגדים הצועים. אני חושב בעיקר גאווה. יכול להיות שגם אי רצון לקבל את המוסר של התורה, שהמוסר של התורה הוא דורש יותר, הוא מחייב יותר. בעיקר אני חושב שזה העניין הזה של ההכרה במגבלות האנושיות, וזה שהאדם לא זה, לא, לא זה. אז הוא אומר, שאם באמת הם היו מתארים את זה, והנה, אלו האנשים בעצמם, כאשר היו חוקרים על מציאות הסיבה הראשונה, כלומר, הוא אומר, אנחנו רואים שהשכל כן יכול להביא את האדם לתובנות אמיתיות. רק מה, בנושא הזה של עצם הדבר הזה, אם יש סיבה ראשונה או אין סיבה ראשונה, זה השכל מביא אותם. והרבה יותר קל לקבל, להם לקבל את העניין הזה שיש סיבה ראשונה. כן, על המציאות של הסיבה הראשונה. הם מביאים מופת חותך על מציאות הסיבה הראשונה. איך? במה? עכשיו הוא מתחיל את המופת הראשון גם על תורה, על זה שצריך להיות תורה בין השמיים. אבל הוא מתחיל, הוא אומר, שהעניין הזה שיש סיבה ראשונה, זה בוודאי אצלהם יושב כסיבה ראשונה. למה? מה המופת שיש סיבה ראשונה? במה שמסודר ממנו הכל, כמו שנראה בנמצאים, טוב סדרם ויושר פעולתם, בכל הדברים אשר נראו להן הכל בחוכמה נפלאה, דבר זה אי אפשר שיהיה במקרה, כי המקרה לא יתמיד ואינו הרבה, אבל כאשר נראה בכל הנמצאים כולם, הסדר והחוכמה, גזרו במופת חותך, שאי אפשר שלא יהיה זה רק ממסדר, ממציא הכל, הוא אלה שסידר הכל בחומתו, וברא הכל בתבונתו. זאת אומרת, על הדבר הזה שיש סיבה ראשונה למציאות, ושמכוח הסיבה הראשונה השתלשלה כל המציאות, זה הוא אומר, השכל מורה את הדבר הזה, כשאתה רואה שיש קודם כל סדר, וכשאתה רואה שהסדר הוא חוזר על עצמו, ושהוא חוזר על עצמו לא לזמן קצר, אלא חוזר על עצמו באופן תמידי, ושהוא חוזר על עצמו לא רק מבחינת הזמן, אלא הוא חוזר על עצמו גם מבחינת ההיקף שלו, שזה בכל המציאות, ושיש את אותו, אותם סדרים, ואותם כללים, ואותו טבע, ואותו, כן, ואותו סדר מופלא, זה אז, זה ודאי אומר את הדבר הזה, שהמקור של כל, של כל ההוויה כולה הוא אחד. כן, אנשי עבודה זרה, הם באו ואמרו, לא, יש כללים, איך הארץ, מה הכללים של המים, ויש כללים אחרים, מה הכללים של האש, ואז הם אמרו, אין פה סיבה ראשונה זה. אז הם לא הביאים, כן, הדבר הזה שהם לא ראו את ההקשר שגם המים והאש נבראו בצורה כזאת שהם יכולים לעשות שלום ולהסתדר ביניהם, ושבסופו של דבר הכמויות של המים והכמויות של האש שהן מאפשרות גם את הנוכחות של האש בעולם, גם את הנוכחות של המים בעולם, ואין מלחמת עולם כל הזמן ביניהם, ויש כללים, מתי יהיה יותר שמש, מתי יהיה יותר מים, מתי יהיה יותר רוח, ויש סדר לכל היסודות האלה זה. אז הפילוסופים באו וניפצו את העניין הזה של העבודה זרה ואמרו, לא, אל תגידו שיש כמה סיבות לעולם. למה? כי אנחנו כן יכולים לראות שהעולם יש בו סדר, וככה האנושות התקדמה וניפצה את כל הדמיונות של עובדי העבודה זרה. כן, אז זה היה המופת שהביא אותם להכיר בדבר הזה שיש סיבה ראשונה. ומעתה נשאל להם, אחר שהם עודים בשתי דברים, האחד, שכל המציאות מסודר. והדבר השני, שאם יש מציאות, כלומר, הם אומרים, אתה מתבונן על המציאות, באמת אתה רואה שיש סדר במציאות. הדבר השני שאתה אומר לעצמך, שאם יש סדר במציאות, זה ודאי דבר מכוון. זה לא דבר שבמקרה הוא מתרחש, אלא זה דבר מכוון, כן, כמו נכון, המשל של ריאל, עם שכתבת חובת הלבבות, חובת הלבבות עם הדיו, כן, עם הדיו והבית, הבית של השיר. אז חובת הלבבות, בסדר? ומעתה נשאל להם, אחר שהם עודים בשני דברים, האחד שכל המציאות מסודר, והשני שנראו לומר שהיא המציאות העולם וטוב סדרו במקרה קרה, כי המקרה אינו תמיד ואינו רעב, מאוד בכל הנמצאים יורי בוריה ממסודרים ואינו תמיד כסדרה, לפי חסד הנמצאים לא במקרה קרה, ונהיה נשאל להם, אם היה בעולם הרציחה, והניאוף, והגזל, והחמאס, אם היה זה מציאות יושר מסודר, הרי הדבר הזה, אי אפשר לומר שדבר הזה הוא מסודר ביושר. כלומר, הוא אומר כזה דבר, הרי הסדר של המציאות הוא שיש ב יש בבריאה של המציאות יש את התוואים שמתנהגים לפי הטבע, לפי הכללים שהקדוש ברוך הוא חקק, אבל יש גם את האדם, שבסופו של דבר, האדם, אתה רואה שבהתנהגות שלו הוא ממש משנה את הסדר של העולם. וזה שבאדם יש לו, זה שהאדם יש לו בחירה חופשית, זה נותן המון המון מרחב של איך האנושות תראה. מה יהיה, מה, כן, איך האנשים יחיו? האם האנשים יחיו לבד, אנשים יחיו בחברה? יקימו משפחות? האם יהיו מדינות? האם, מה יהיו מערכות היחסים? האם יחיו בשלום, יחיו במלחמה? כל הדברים האלה, זה המרחב שקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם. כן, כלומר, אי אפשר להגיד, אי אפשר להגיד, כלומר, גם הפילוסוף כנראה לא, 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 לא מקבל את הדבר הזה, את העמדה הזאת, שכמו שבין בעלי החיים, הרי גם בעלי החיים יש להם איזושהי נפש בהמית, שהיא בוחרת משהו מסוים, זה ושהעולם הוא הישרדותי כזה. וכמו שבעלי חיים הם, אין אצלהם מושג של גזם, אין אצלהם מושג, אצל חלק מהבעלי החיים כן יש אולי, אני יודע מה, אבל אין להם, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא נתן הרבה מרחב לבעלי החיים, תיטול את הבני האדם מן העולם, תשאיר רק את העולם עם הבהמות, בגדול, יהיה קיום לכל המינים, האריות ישרדו, הנמלים ישרדו, היתושים ישרדו, כן, כל ה... ההוויה כולה פחות או יותר היא תשאר אותו דבר. אז האם אנחנו היינו יכולים לבוא ולהגיד את זה גם בני אדם, שבסדר, בני אדם, הם גם שם, אז יש להם טבעים מסוימים, טבעים בהמיים, והם, וככה העולם, העולם יישאר אותו דבר. אז זה כנראה הנחת היסוד שהיא לא כזאת, שזה ברור שההתנהגות של הבני אדם היא ממש משנה את העולם. כן, העולם יכול, ההתנהגות של הבן אדם היא עושה שתי עולמות. עולם עם סוג מסוים של התנהגות, ועולם עם סוג אחר של התנהגות, זה יוצר שתי עולמות. כן, היום אין ספק שאנחנו מבינים את הדבר הזה, שהבחירה של האדם היא עושה עולם אחר. כל המדעים, כל ההתפתחות, כל ה... אז זה עולם לגמרי אחר. היכולות של מה שהאדם יכול להזיז בעולם, הם לגמרי שונים. זה, אבל גם במקדם, או גם עוד לפני כל ההתפתחות הטכנולוגית וכוח היצירה הענקי, ההתנהגויות האלה הן יוצרות בסופו של דבר עולמות אחרים. וזה מצד אחד. מצד נוסף אומר לך המהר"ל שכנראה גם הפילוסופים מודיעים שיש דברים שבן אדם עושה ש... שהם רואים שהוא לא לפי היושר. מה זה רואים שהוא לא לפי היושר? שזה לא לפי, לפי איך שנברא האדם. כן, האדם נברא בהתחלה עם סדר מסוים, ובן אדם, ויש הרבה פעולות שהם לא לפי הסדר. כן, והנה נשאר להם, אם היה בעולם הרציחה, ניאוף, הגזל, החמאס, אם היה זה מציאות יושר מסולם, הרי הדבר הזה אי אפשר לומר, שדבר הזה הוא מסודר ביושר. כן. אז אומר המהר"ל, אנחנו רואים, שברגע שאין הוראה ברורה, העולם הוא, זה פוגע בסדר של העולם. כן, הנחת היסוד שלנו שאנחנו נוצרים בעולם, שהוא נברא, כשמכל עבר בעולם, יש את האור הזה של הסדר, ורק במעשים של האדם פתאום לא יהיה סדר, אומר אמר, זה לא יכול להיות. חייב להיות שהעולם יהיה בסופו של דבר, ייברא בצורה כזאת, שאם מי שברא את העולם, ברא העולם מסודר, אז ההיגיון אומר את הדבר הזה, שגם במעשה האדם צריך להיות סדר. וחייב להיות שהסיבה הראשונה שברא את העולם, שהוא ברא, כיוון שהוא שורש אחד של כל העולם, וזה שהוא שורש אחד שכל העולם, הוא ברא את העולם עם סדר מסוים, אז חייב להיות שגם החלק הזה, שהוא הבחירה החופשית של הבן אדם, גם בו יהיה איזשהו סדר. אלא מה תאמר? בסדר, הסדר של האדם, מה הפילוסוף יגיד? פילוסופים יגידו, הסדר של העולם הוא הצופן האנושי. יש מוסר כליות לבני אדם, יש מוסר כליות לאנושות, והצופן האנושי הוא יהיה הבסיס לזה שהעולם יהיה מסודר. הדרך ארץ שקדמה לתורה, היא לא צריכה תורה. את הדרך ארץ אפשר להגיע אליה גם בלי התגלות אלוקית. ככה לכאורה היה אפשר להגיד, זה מה שהוא אומר. ואם נאמר, כי אין התורה מן השמיים, רק הוא שכל אדם, הוא מדעתו, הוא מושיג שאין ראוי שיהיה בעולם הרציחה והניאוף. כלומר, יש מספיק, מי שברא את הבריאה, הוא מספיק כבר ברא באדם עצמו את הקודים ואת ההתנהגויות ואת היושר, שיביאו בסופו של דבר את זה שהעולם יהיה מסודר. כן, אולי נגיד ככה. אומר המערה, לא, זה לא מספיק לי. אני לא, ואז הבסיס שאני רוצה לבסיס את דבריי, שהיסוד של תורה מן השמיים הוא, כי התורה היא זו שיכולה, רק מכוח התורה אפשר לראות איך גם החלק הזה של העולם הוא מסודר. אז אומר לך המערה, לא, אני לא יכול להגיד שזה מבוסס על לב האדם. למה אני לא יכול להגיד את הדבר הזה? הרי הוא מבואר, אומר המערה, אנחנו רואים את הדבר הזה, שחוכמת האדם זה דבר מאוד זמני וסובייקטיבי, משתנה, והוא ניזון מכל מיני תפיסות עולם, והוא ניזון מכל מיני הלכי רוח, ואין פה איזה משהו שאתה יכול לבוא להגיד שזה באופן קבוע יהיה את הסדר הזה שבעולם. אבל מובן ככל חוכמה ודעת אשר כנה אדם מעצמו הוא מקרה קרה. אפשר להשכיל, אפשר שלא להשכיל, והוא יישאר רק בכוח, כי השכל בעת בריאתו הוא בכוח. כלומר, ממה נובע הדבר הזה שזה מאוד מאוד מאוד, 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 מאוד סובייקטיבי? מכיוון שהשכל של האדם, האדם בעצמו הוא זה שמוליד אותו. כלומר, הוא לא נמצא בפועל, הוא לא כמו הצדדים החומריים של האדם, אלא הצדדים השכליים של הבן אדם, הצדדים הרוחניים של הבן אדם, נמצאים רק בכוח. והם יוצאים לפועל רק על ידי הבן אדם. אז הצורה, איך הם יצאו לפועל? באיזה כיוונים הם יצאו לפועל? באיזה אינטנסיביות יצאו לפועל? ומה יצא מהפועל? זה באמת איזשהו דבר שהוא ישתנה מדור לדור, מאדם לאדם, ממקום למקום, משהו כזה. וזה מה שאומר כאן המהר"ל, הוא קורא לזה מקרה. ואחרי כי אי אפשר לומר שיהיה העולם רק במקרה קרה, וכבר הרחיקו בעצמם לומר שיהיה סידור העולם במקרה קרה. לכן לפי דברי בהמי, אי אפשר לומר שמיד שברא שמטבח את האדם, וביום ברוא אלוקים, ברוא את האלוקים, סדר את מעשיו. כן? בפרק הבא, המהר"ל, בעצם על בסיס מה שהוא אומר עכשיו, הוא ישאל את השאלה הזאת, שאם כל כך אנחנו מוכיחים שבריאת העולם היא בריאת התורה, לא יכול להיות שיברר העולם בלי שיהיה לו תורה למעשים של הבן אדם, לסדר המעשים של הבן אדם, אז למה התורה לא נותנת מיד עם בריאת העולם? אז התשובה של המהר"ל תהיה שמה שהתאים לבריאת העולם ניתנה התורה, ובאמת ביום הראשון שנברא האדם, מיד ניתנה לו תורה מן השמיים. אחרי כן, כן, למה ביום הראשון הספיק שבע מצוות מנוח, ואחרי כן ניתנו תרי"ג מצוות, זה מה שהמהר"ל ידון בפרק הבא. אבל הוא אומר שבאמת אי אפשר רק לומר שמיד שברא השם יתברך את האדם, ביום רואה אלוקים את האדם, סידר את מעשיו. וזה מה שהוא אומר, שחז"ל באמת עמדו על הדבר הזה, ששבע מצוות מנוח לא יכול להיות יום אחד בלי שתהיה תורה מן השמיים. על הכתוב, היצר מלוכים את האדם, שמיד הצטבר האדם השם מצפון מנוח, כמו שהתבהר עוד. והתפיסה הזאת, דבר זה מחייב בסך כדי שיהיה סדר העולם הזה לא במקרה קרה, לכן החכמים היהודים סידור העולם באמת סידרו בגזרו, שהצטבר האדם מן השם ידבר, כמו שהתבאר שלא יהיה סדר מן העולם על ידי שכל האדם שהוא במקרה, אם ישכיל או לא ישכיל. כי השכל הוא בכוח ולא בפועל. כי אין מעצם האדם ובריאתו שיהיה בשכיל, בוודאי גם אפשר שישכיל הדברים בחילוף משהו. והרי ספרו, הוא מביא דוגמה, הרי ספרו, סיפרו על אחד בחכמיהם, שהיה נקרא אפלטון, שאמר, כי היה ראוי שכל אשר הם בעלי מלאכה אחת, שתהיינה להם נשים ביחד, ולא תהיינה לכל אחד ואחד אישה מיוחדת. שהלך אחרי הדמיון שהיה מטעה אותו לדבר שהוא בחילוף משהו אל הכל. כן, הוא מביא דוגמה. תפיסה של אפלטון, שאפלטון הוא רצה את הדבר הזה שהאדם, שאדם יהיה כללי, ואמר אפלטון את הדבר, התפיסה של אפלטון הייתה שהדבר הכי הכי מתבקש, או הדבר שהכי הכי צריך להילחם נגדו, הדבר שהוא הכי גורם לזה שהבן אדם נהפך להיות עסוק רק בעצמו, רק במשהו פרטי שלו, זה המשפחה. ולכן אפלטון הטיף לדבר הזה שלא יהיה, שהאדם לא יהיה לו אישה מיוחדת, ושצריך שיהיה ילדים בעולם, בסדר, אז נעשה את הדבר הזה שבן אדם יוליד ילד מאישה, אבל שלא תהיה אישה מיוחדת לו, אלא כן, אלא אלא רק לפי הדבר הפונקציונלי, שלפי סוג המלאכה, לפי האפשרויות, כמה אתה, זה, אז אתה, זה, אבל שלא יהיה את הדבר הזה של, של חיי, של משפחה, כדי שבן אדם יוכל להישאר פילוסוף, כדי שבן אדם יוכל להישאר כללי, כדי שבן אדם יוכל לא להיות, לא, 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 כן, אז אומר ודאי התפיסה של התורה היא ממש הפוכה לזה. התפיסה של התורה שאם אתה רוצה לגאול את המציאות הזאת של הקשר בין איש ואישה, להפך, אתה חייב ליצור את חיי המשפחה. רק חיי המשפחה הם, רק המסגרת של המשפחה הם יכולים לגאול גם מבחינה מוסרית את הבן אדם. ודווקא הדבר הזה שאין לאדם משפחה, הוא יביא להרס העולם, גם מבחינת הפריצות, גם מבחינת האחריות, מבחינת כל העולם, כן, העולם יערס בזה. אבל הוא מביא את זה כדוגמה, שבאמת הנה חינמי, אפלטון בתפיסה שלו, הוא, היה לו חשיבה שהוא רצה להביא דבר גדול לעולם. מביא דבר גדול לעולם, אבל הוא בסופו של דבר, מביא משהו רקוב, משהו דפוק, משהו שבאמת הוא כל כך לא, לא הגיוני, והוא מהחכמים שלהם. אז איזושהי דוגמה, אומר המהר"ל, שאתה לא יכול לסמוך בסופו של דבר על לאיפה השכל הזה להתפתח. וראוי שיהיה נסמך סדר עולם לשכל האדם אשר הוא חוטא. עכשיו פה מוסיף המהר"ל עוד משהו, שגם אי אפשר לסמוך על שכל האדם בגלל, וזה הפרקים הראשונים שאנחנו למדנו, שיש שכל שהוא מוטבע בחומר, ויש שכל נבדל, והאדם הוא במהות שלו, השכל שלו הוא מושפע מהחיבור שלו אל החומר. ברגע שהשכל מושפע מהחיבור אל החומר, זה בסופו של דבר גם יביא אותך לזה, שאתה תעשה דברים, לא בצורה הזכה שלהם, לא בצורה התאורה שלהם, לא בצורה שהיא מובילה את האדם אל הצד הנבדל והישר שבו, אלא שהאדם באמת יבנה איזשהו סדר כזה שהוא נועד לרצות גם את הצד החומרי, זה יביא בסופו של דבר את האדם גם להדרכות לא טובות. כן, זה מה שהוא כאן רומז. ואיך ראוי שיהיה נסמך סדר העולם אל שכל האדם אשר הוא חוטא? כלומר, אז שתי טענות הוא אומר, דבר ראשון זה במקרה, דבר שני, גם אי אפשר לסמוך על האדם, כי האדם בסופו של דבר יש לו את הנגיעה הזאת שהוא חוטא. והוא אומר ממילא המהר"ל, לא יכול להיות הדבר הזה, שהצדדים הטבעיים, דהיינו תיקון גופו, מסודר בתכלית הסידור מן השם יתברך, כאשר נראה כי הכל מסודר בחוכמה, ואילו המעשים שהם מצד השכל, לא הם מסודרים בשם יתברך. רוחבית? טוב. אז המופת הראשון, המהר"ל יסביר לנו אז בפרק הזה את השלושה המופתים, אבל שלושה המופתים הם בסופו של דבר ייתנו לנו שלושה יסודות באיך להתבונן מה התורה. וזה אחד היסודות שחזר המהר"ל בפרקים הראשונים, ועוד יחזור המהר"ל, התורה היא סדר האדם. כן, התורה היא בסופו של דבר, היא הסדר של האדם, והאדם הוא יכול להיות, יכול לדעת את הסדר שלו, ולהתנהג התנהגות כזאת שיכולה להתאים לסדר של כל ההוויה, רק מתוך תורה מן השמיים. טוב, נעמוד פה, יש פה עוד שתי מופתים.